ועכשיו נגיד שלום לאריה אלדד.
ערב טוב.
ברוכי גם פה, ברוכי קרא.
שלום, ברוכי.
כן, כן,
אני פה. שומע, שים שני אוזניות.
אנחנו כאן.
זהו, רגע.
אני פה לגמרי.
הוא פה אפילו עם אוזניות.
אוזניותיו עליו, אני הלכתי. שלום.
נסיעה טובה, להתראות.
תודה.
ערב טוב, ברוכי, מה שלומך?
ערב טוב, ארי, מה איתך?
אני בסדר, בסדר. שנתחיל?
יאללה.
אני טוב, אני מתחיל.
יאללה.
17:00, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. חבר כנסת סגן השר אלמוג כהן התפרץ אתמול להרצאה באוניברסיטת בן גוריון. הוא מחל שהאוניברסיטה החזירה לעבודה את דוקטור סבסטיאן בן דניאל. זה שהושעה לפני חודשים אחדים אחרי שכתב ברשת כי חיילי צה"ל חונכו לרצוח. שכוח לאלמוג כהן. אוניברסיטת בן גוריון הגישה תלונה במשטרה נגדו וכתבה, הקמפוסים שלנו חייבים להישאר בטוחים ללימודים, הוראה, מחקר וחילופי רעיונות ללא חשש מאלימות פיזית או מילולית. עכשיו ככה, בלי כל מאמץ תמצאו ברשת מקרים רבים של סטודנטים ומפגינים מן החוץ שהתפרצו והפריעו להרצאות באוניברסיטאות, וכמובן לא רק מימין לשמאל. ב-2006 באוניברסיטת תל אביב פרצו מפגינים ועצרו את נאומו של שר הביטחון אמיר פרץ. ב-2015 היו אלו אימהות חד-הוריות שהפריעו ליאיר לפיד באוניברסיטת תל אביב. בתחילת השנה הוקרן באוניברסיטת בן גוריון הסרט לזכור ולשכוח, המתאר מעשי זוועה של חיילי הפלמ"ח בתש"ח. חברי סגל מהאוניברסיטה ארגנו מיצג מחאה נגד המלחמה, וכשסטודנטית התעטפה מולם בדגל המדינה, קראה מולם חברת סגל, את נהנית ללבוש דגל של מדינה רוצחת? מקרים רבים, אבל רק בבן גוריון, אתמול זה נגמר בהגשת תלונה במשטרה, מטעם האוניברסיטה נגד המפגין. האוניברסיטה ידועה כחממה של שמאל קיצוני, השולל את זכות קיומה של מדינת ישראל, ומרצים בכירים מתוכה, כולל מי שהיו ראשי חוגים, מחכבים בפרסומי BDS בכל העולם. אז ברור לי למה החזירו לעבודה שונאי ישראל, ולמה הגישו תלונה נגד מי שהפגין שם, כדי שלא ימשיכו להטיף נגד חיילי צה"ל במימון המדינה. באוניברסיטה שכחו רק דבר אחד, מה אמרה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. ביניהם זה נכון כנראה רק להפגנות נגד הממשלה.
17:00, השוטר הרע.
אני ברוך קרא ואני היום השוטר הרע. עכשיו, מה הקטע? אם הייתי כאן אתמול, אז הייתי עושה טור הפוך על אותו נושא כשוטר הטוב. הכותרת שלו הייתה, טור משוטר טוב למפכ"ל טוב. יפה, נכון? אתמול, בתגובה משותפת של הפרקליטות ושל מפכ"ל המשטרה לבית המשפט בעניין אי קידומה של החוקרת רינת סבן, אמרו השניים כי בן גביר מסרב לחתום לה על קבלת הדרגות מטעמים פוליטיים, משום שהייתה בצוות חוקרי ראש הממשלה בתיקי האלפים. אחרי פתיחת סולת אמרתי לעצמי, המפכ"ל נהיה גבר גבר, החל לעמוד על עקרונותיו. מזל שלא הייתי כאן אתמול, כי הייתי מתבזה. היום מפכ"ל המשטרה כבר שיגר הודעת תיקון לבית המשפט, כנראה אחרי מקלחת של רותחין שחטף מלשכת השר. בהודעה הזאת כתב המפכ"ל, כל האמירות שכתבה היועמ"שית בתגובה שהוגשה אתמול באשר לבן גביר, אינן מקובלות עליי, ואני לא עומד מאחוריהן. אז כשוטר הרע, מר לוי, אני מודיע לך שאתה המפכ"ל הרע, כי המפכ"ל הרע הוא זה שיפקיר פקודה ערכית, חרוצה ונאמנה, רק כדי למצוא חן בעיני השר הממונה עליו. ולכל השדים והרוחות, למה? הרי כבר מונית לתפקיד. ממה אתה מפחד?
ערב טוב, ברוכי.
ערב טוב, אריה.
תשמע, העניין הזה של יום ככה, יום הוא טוב, יום הוא רע, יום הוא שומר סף, יום הוא הורג את הדמוקרטיה, הוא נורא בעייתי, כי המושג הזה, שומרי סף, הפך להיות מאוד שברירי אצלנו. אתה זוכר איזה הפגנות היו נגד מנדלבליט, ואחר כך הפכו אותו להיקיר המערכת, אז אותו בן אדם, זה לא שהוא לא היה ראוי קודם, זה לא שהוא לא היה ראוי להיות שומר סף, אבל העריך הוא לא נכון, וקשה לנו לפעמים כשאנחנו מסתכלים על בן אדם מבחוץ כשהוא מתמנה, אנחנו בעיקר מסתכלים על מי שממנה אותו יותר מאשר על הממונה, ואז מבצעים רצח אופי סתם.
תראה, קודם כל, זה לא רצח אופי, זו ביקורת לפחות במקרה הזה, ואני אגיד לך, תראה, העניין של מנדלבליט, דוגמה, אני חושב, לא הכי טובה, כי אני לא חושב שהוא אי פעם חובק על ידי מישהו, בכל הפרשה הזאת, לא ניכנס לסיפורי מנדלבליט, אבל אצל היועצת זה קצת אחרת, וכן, אתה יודע, כאשר אותם שומרי סף, וזה מונח, אני מסכים שהוא עלול להיות קצת שברירי, עושים פעולות שיש בהן שמירה על מה שהם צריכים לעשות, זאת אומרת, על ערכים שהם צריכים להגן עבורם על הציבור, להגן עליהם עבור הציבור, כן? כי הם עובדי ציבור, אז אנחנו אומרים על זה מילים טובות. עכשיו תראה, במקרה הספציפי הזה, המפכ"ל היה צריך להחליט, זה שהוא, הוא לא החליט איפה הוא, כי הוא מצד אחד, אתה יודע, הוא יוצא נורא מול הפקודים שלו, כאשר הוא בעצם מפקיר אותם לשר, וזו דוגמה קלאסית, הדוגמה של רינת סבן. מצד שני, כאשר הוא פתאום עושה את זה, אז הוא חוטף מהשר, ואז הוא מנסה לתקן, כי הוא מנסה איכשהו להסתדר עם כולם, אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא לא יוצא מאוד מוערך על ידי כולם, כי גם השר לא מעריך אותו, זה בדיוק הקטע, כשאתה ילד כפות, אז גם מי שנותן לך את הכפות, לא מעריך אותך.
אני לא נגד ביקורת על אנשים, על מה שהם עושים או על מה שהם לא עושים, רק נדמה לי שלפעמים, כשאני מותח ביקורת על מישהו, צועקים עליי, אתה לא יכול למתוח עליו ביקורת, הוא שומר סף.
לא, לא, מה פתאום?
כלומר, כשאני מותח חלילה. עליו ביקורת, אני מערער את הדמוקרטיה. ולכן, בסדר. לא, לא.
אז, אבל אתה יודע, מה פתאום? קודם כל, למתוח ביקורת גם על שופטים, אין שום בעיה עם זה, אני גם מותח ביקורת על שופטים, גם על שומרי סף.
ברוך קרא, אני, אבל מה אנחנו, איפה אנחנו בלי אסף נבו ושני רומנו האורחים והמפיקים ואחרי על השידור אילי זק, איפה אנחנו? שלום ברוכי, ערב טוב.
ערב טוב, יש הרבה דברים.
כן, אומרים ששר הביטחון החליט לסגור את גלי צהל, ולכן מיד התקשרנו לתת אלוף במילואים אבי בניהו, שהוא יועץ לניהול משברים, לשעבר מפקד גלי צהל ודובר צהל ודובר ראש הממשלה רבין והמון דברים.
והאם הוא מנהל גם את המשבר הזה לדעתך?
בוא נשאל אותו. ערב טוב אבי.
ערב טוב, מי זה?
אריה אלדד, ברוך יקרא.
את מי? משבר, כן.
כן, מי? שלום לך. אתה נגד סגירת גלי צהל? אני לא מבין.
כן, חד משמעית כן. אם אתה לא מבין, תן לי להסביר לך.
אז זה בדיוק לכן התקשרנו.
אני מכיר את גלי צהל הרבה שנים, מכל תפקידיי. היא באמת אנומליה אחת גדולה, בתוך ים של אנומליות שיש לנו פה. גלי צהל נוסתה לידי בן גוריון ששם לה ייעוד משלו, ואני חושב שהתחנה שומרת על הייעוד ששם לה בן גוריון.
חינוך חיילים? זה היה ללמד עברית ולחנך את החיילים, זה מה שבן גוריון כתב.
לא, אני כל שבוע בישיבת רמחים בגלי צהל במשך 6 שנים פתחתי מקלטת הכרזה של דוד בן גוריון על המקימים היום את המשדר הצבאי, הוא יביא לידי ביטוי את המתרחש בארץ ובעולם, ביהדות העולם, ילמד דברית, יש לנו אבשלום קור, כל מיני כאלה, לא חשוב. התחנה חיה, בועטת, נושמת, רלוונטית, מאוזנת, נהנית מאמון הציבור, לא עולה כמעט כסף. היא עובדת. רק לפני 2 ממשלת הליכוד, באמצעות שר הביטחון של הליכוד, מינו ועדה לבחינת גלי צהל. והוועדה הזאת ישבה, והיו בה אנשי מקצוע, הייתה נורי דבוש, והיה שמעון אלקבץ, והיה אבי נשר, והיה בראשה עמד אייל זמיר, והיה גם נדמה לי מפקד גלי צהל לשעבר, שלונסקי נדמה לי, אם אני זוכר טוב. והוועדה הזאת קיבלה שורת החלטות, שגלי צהל צריכה להתיישר לכיוון הצבא והביטחון יותר, והוועדה ומפקד גלי צהל עושה את העבודה הזאת נאמנה. התחנה גם מחליפה דורות, רזי התחלף, יעל התחלפה, תהרוג אותי, אני לא יודע מה מצביע, יניר קוזין, או אפי טריגר, או אפי בן אברהם. ואני חושב שעמדת צהל שובה בפני הוועדה המאוד מאוד פוליטית שהקים שר הביטחון, שתוצאותיה ידועות מראש, עשתה גם סקר ומצאה שגלי צהל מאוד מאוזנת ורלוונטית, אבל ההחלטה היא פוליטית. אני יכול לומר לכם...
תסביר לי רק, אבי, רק תסביר לי למה משה וחצי ואהוד ברק ואשכנזי ואייזנקוט וכוכבי, כל הרמטכ"לים היו בעד סגירת גלי צהל.
אז אני אגיד לך ככה, משה לוי פעל לסגור את מחלקת החדשות של גלי צהל, הוקמה באותו לילה מחלקת האקטואליה, אני זוכר ששיניתי את השם חזרה לחדשות. אהוד ברק היה לו גחמות של קריצה לימין עם ארנס ביחד, ככה אני חושב, רצה לסגור אותה. גבי אשכנזי לא אמר מילה רעה על גלי צהל. אני חושב שצהל היום אוהב את גלי צהל, מאזין לגלי צהל. ויש סיפור עם החדשות. עכשיו תראה, אני זוכר את גלי צהל, אני זוכר את נתניהו אומר בשידור בגלי צהל, אם לא יהיה השדר הזה והזה בגלי צהל, לא יהיה...
או, אבל רגע, שנייה, בניהו. אני רוצה לשאול אותך על זה. אם לא היה השדר הזה והזה, רגע, שנייה. היה השדר הזה והזה, אתה זוכר אותו? היה זה, שלט בה, אני לא זוכר כמה זמן, בגלי צהל, תקופה ארוכה מאוד, יעקב ברדוגו, שזה בעצם...
אתה אומר ברדוגו.
רגע,
אתה התכוונת לברדוגו, הקהל לא מבינו.
כן, כן, תמונת הראי, כן, של האירוע, כלומר... ברור לי לחלוטין, אני איתך בנייהו, זו החלטה פוליטית, זו החלטה לסגור את גלי צהל. אבל השאלה היא, איך אנחנו... אתה אמרת אנומליה, האנומליה היא גם ברדוגו, אתה מבין? זאת אומרת, אירוע ברדוגו הוכיח שהמקום הזה נתון להשתלטויות פוליטיות.
אבל לא ברדוגו ששידר, אלא ברדוגו שהודח.
לא, 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 גם וגם.
לא, למה לא?
לא, כי הוא הודח, כן. אוקיי, דבר.
ראינו אותך. אני הוא האיש שהביא את ברדוגו ונתן לו להיכנס לגלי צהל והפקיד בידיו תוכנית. כי רציתי שהוא יביא מהידע שלו והניסיון שלו, והוא גם עשה רדיו לא רע ברשת בית בשעתו, לא הייתי נותן לו להגיש תוכנית חדשות, כי הוא לא עיתונאי וחדשות מגישים עיתונאים.
למה הבאת אותו?
אני הבאתי אותו כי הזנתי לו לפני שהייתי מפקד גלי צהל, בתוכנית של אבי בטליים וירון דקל וחנם קריסטל במוצאי שבת, אהבתי את איך שהוא עושה, הכרתי אותו, נתתי לו תוכנית ביחד עם איתן ליפשיץ, זכרונו לברכה, מחשבות בעם ביום שישי, מה קורה מאחורי הכותרות, ליעקב יש ניסיון בדבר הזה, הוא היה הרבה שנים במערכות האלה. אבל חדשות להגיש זה כבר סיפור אחר. אני לא חושב שגלי צהל הייתה צריכה למנות פרשן פוליטי, אני שמח שאת הפרשן הפוליטי החליף פרשן צבאי. לגלי צהל היום יש כתב צבאי דורון קדוש, ויש לה גם פרשן פוליטי. אמיר בן שלום, ככה צריך להיות בתחנה צבאית. אני לא חושב שהדיחו אותו, אלא הציעו לו להישאר בתוכניות שעניינם...
בוא, אפשר לחבס את המילים איך שרוצים, זרקו אותו.
מהחדשות באמת הוציאו אותו. אבל זה לא העניין. אני מסתכל על האירוע הזה רגע מלמעלה. יש פה תוכנית ממשלתית להרס השידור הציבורי, לריסון התקשורת ולחקיקה נגד התקשורת, זה חלק מזה. אני יכול להגיד לכם ממקור ראשון שאני יודע, לא מעריך, יודע, ששר הביטחון לא התכוון בכלל להתעסק עם גלי צהל.
ברור.
אבל הוא קיבל, כנראה, הוא נכנע ללחצים, בגלל ועדה פוליטית, אבל אני רוצה...
אבל רגע, בנייהו, יש בעיה אחת, תשמע, כל מה שאתה אומר אני מסכים, ברור, אני לא יודע אם אריה מסכים, אבל ברור שזה חלק מהתוכנית להרס התקשורת הישראלית. אבל... ההבדל הוא, גלץ טיפ-טיפה מובחנת מהאירועים האחרים, בכך שמול בגץ, וזה יגיע לבגץ בטוח, זה לא יהיה קל. כי פה, למשל, הדבר היחיד שנקבע בעבר זה שזה צריכה להיות החלטת ממשלה, זה כמובן תהיה החלטת ממשלה.
ואבי, אתה זוכר שיש רק עוד מדינה אחת בעולם שיש לה תחנת רדיו צבאית, וזה צפון קוריאה.
זה לא תחנת צבאית, רוב
המדינה. צפון קוריאה. למה אנחנו צריכים תחנת רדיו צבאית?
אני יכול לומר לך את הדבר הבא. אני חושב שגלי צהל עושה שינוי גדול. השדרים של המתחלפים, התכנים של המשתנים, אני רואה אותה בשנתיים האחרונות, שמפקד גלי צהל הנכנס, שאל אותי מה המשימה שלו, אמרתי לו להעביר את גלי צהל בחזרה, ממשרד ראש הממשלה לראש אכ"א, והוא עושה את זה לא רע.
משפט לסיום.
זה מפריע. איך אומרים, אם זה לא שלנו ובשליטתנו, מי צריך את זה? אני רואה זה כחלק ממהלך כללי, אבל אני רוצה רגע לדבר משהו...
לא, נגמר לנו הזמן. אם יש לך משפט לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים.
הערכה שלי, גם בשנה הבאה, נשמע מבזקים של אהוד גרף בגלי צהל.
הלוואי.
תודה רבה, אבי בנייהו. פרסומת אחת.
גם אריה לא צריך לסמוח מזה שסוגרים תחנה.
לא, הוא לא שמח, הוא לא שמח.
אני יודע.
פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מהציונות הדתית. ערב טוב.
ערב מצוין.
היה דיון בגץ אתמול והשופטים נתנו זמן לשר המשפטים וליועמ"שית להגיע לפשרה, הם אפילו לא נפגשו. איך זה ייגמר לדעתך?
אני חייב לומר, אני לא ממש מצליח להבין מה יש לשלוח לפשרה עם היועמ"שית. אם השופטים, כפי שאגב הם אמרו בדיון, מה שכל בר דעת מבין כמובן, שהיא בניגוד עניינים, אז מה יש לנהל את השיח לפשרה? אני יכול להבין ביקורת, אגב, בסדר, אני לא חייב להסכים, וזה דבר, אגב, שאולי יתפלאו מי שירצה להתפלא, אבל אני חושב שאפילו לגיטימי שבית משפט יפסוק. האם אשר כולה הוא המתאים, מערכת התנגשות עם חוק הנציב, זה שאלה משפטית בהחלט מעניינת, עלו שם שאלות וטיעונים שצריך, שאפשר בהחלט לדון בהם. אבל לשאלת ניגוד העניינים, הבנתי שמכל השופטים, ממה שנאמר בדיון, זה היה מאוד מאוד ברור שיש ניגוד עניינים. ואם זה ניגוד עניינים, מה יש לנהל את הדיון? צריך למנות מישהו אחר. הסמכות למינוי מישהו אחר נמצאת בידיים של שר המשפטים, וזהו, נגמר הסיפור.
בוא נפשט את זה שנייה, חבר הכנסת רוטמן. יש כרגע, בית המשפט, השופטים שלחו את הצדדים לפשרה. לו אתה, אני יודע שמדי פעם, אנחנו לא מגלים פה סקופ גדול, מדבר עם יריב לוין, אז מה אתה מציע לו? אתה מציע לו לא להסכים לפשרה הזאת, כלומר לבוא ולהגיד, תפסקו, אני לא מוכן בשום פנים ובאופן, זו ההצעה שהיית נותן?
תראה, אני לא נותן עצות משפטיות, מאז שאני חק, הפקתי להיות עורך דין, אבל אז אני לא נותן עצות משפטיות, ובטח שאני
לא נותן עצות משפטיות בשידור.
אבל אני אגיד לך, תראה, אני אגיד לך את עמדתי, ואני אגיד לך את הצדדים לפה, לכאן ולכאן, מבחינה משפטית, בלי קשר לעצה משפטית, מה הייתי נוהג, בוודאי, כמו שאמרתי, אין מה להתייעץ עם בן אדם שבניגוד עניינים. הרי זה בדיוק כל הטענה על נושא ראש הממשלה. הרי גלי בהרב מיהר עצמה טוענת שלראש הממשלה אסור לעסוק בכלל.
אז חבר הכנסת, לא צריך להתייעץ. אתה צריך בסך הכל להגיד לשופטים, אני מסכים לכך שאתם תמנו לצורך העניין, נניח שופט מחוזי מכהן, למרות שלזה הפרקליטות לא תסכים, שופט עליון בדימוס.
אני חייב לומר, גם כאשר השופטים מציעים הצעה, גם השופטים, אני יודע שזה סקופ מאוד גדול, אמרת שסקופ מאוד גדול, שאני מדבר לפעמים עם יריב לוין, סקופ מאוד גדול, גם שופטים כפופים לחוק. ולכן אני לא יודע איך שופטים יכולים למנות תובע. אין לזה רובריקה בחוק.
יש מה שנקרא, אני מקווה שאני מדייק במונח המשפטי, כי אולי אתה תדייק יותר טוב מני, יש מה שנקרא עזרה מן הצדק, זאת אומרת ששופטים יכולים במקרים חריגים מאוד, לתת סעד שהצדדים לא הסכימו להם, אבל פה זה אחרת, הם אפילו לא צריכים לעשות את זה באופן יצירתי, כי הם אומרים, הם מסמיכים את הצדדים להסמיך אותם.
השנייה, אבל גם שר, אבל לא רוצה להיכנס באמת, אנחנו עלולים לשעמם את המאזינים,
נכון, אתה צודק.
עם דקדוקים משפטיים, אבל גם שר המשפטים, אחת הבעיות שהוא מוגבל במינוי אדם, לפי החוק, במינוי אדם מתוך שירות המדינה. ולכן למנות מישהו חיצוני ממש בלי הסמכה בחוק, זו בעיה. עכשיו, אמיתית, מה שאני הייתי מצפה, זה שנעשה אולי חקיקה מהירה בנושא הזה, כי יכול להיות שצריך, שבאמת גילינו פה איזה פער בחוק, יש לי במקרה חוק...
חקיקה מהירה, אתה טוב בזה, דרך אגב. בזה אתה טוב.
אגב, אם הייתי מחוקק יותר מהר, יכול להיות שהיינו פותרים את הבעיה, כי אני רציתי לפצל את תפקיד היועץ מזמן, וזה לקח לי, היה חרם חרדי על הצבעות וכדומה. אבל אני אומר, מה שמאוד ברור, אבל, וזה בעיניי חשוב, כי עכשיו איך מוצאים פתרון לפלונטר הזה, זו באמת בעיה, אבל מה שנקרא, גם אם הסמכות היא במלואה בידיים של יריב לוין, אז עדיין זו בעיה, כי אתה צריך למצוא אדם שעונה לקריטריונים, שהוא גם יכול לנהל את החקירה.
אז נניח שבית המשפט יקבל, נניח שבית המשפט יכריע, כי לא יגיעו לפשרה, ויכריע שופט עליון בדימוס, אבל אז יתחילו להתווכח, איזה שופט?
לא, השופטים, אז בסדר, אז אם הם לא, אומר רוטמן, הוא לא צריך לבוא במגע עם היועץ, בסדר, השופטים הציעו את עצמם כמי שהם יבחרו.
והם יחליטו גם אם זה יהיה יוסף אלרון או מישהו אחר?
כן, יש לי בעיה עם זה, אני אומר, הבעיה האמיתית בזה, מבחינת הפרדת הרשויות. לא יכול להיות ששופטים ימנו תובע. זה א' ב' של הפרדת רשויות.
ושונה משר המשפטים שזה בסדר גמור שהוא ממנה תובע.
כי שר המשפטים הוא חלק מרשות המבצעת. בוודאי ששר משפטים...
תגיד, אתה באמת חי בשלום. בוא תניח ממשלה אחרת, שרים אחרים, אירוע אחר. רוטמן, אתה באמת חי בשלום עם העובדה שאיש פוליטי, לא משנה איזה, איש פוליטי ממנה תובע לתיק ספציפי, לא לפרקליט המדינה, לתיק ספציפי.
אני אגיד לך ואני אגיד לך שני דברים. ראשית, אני לגמרי חי בשלום עם ההסדר הנהוג בכל המדינות משפט המקובל, שזה שיטת משפט הדומה ביותר למה שנוהג בישראל, שבה התובע, או שהוא נבחר ציבור בעצמו, רץ לבחירות בכל רוב מדינות ארצות הברית, זה ככה וזה, או שהוא חלק מהממשלה, ממונה על ידי נבחר ציבור, כמו בפדרלי בארצות הברית, או בקנדה וכדומה. תביעה כללית, ואגב אנחנו נחשפנו את זה בהקשרים אחרים לחלוטין, זה אפילו לא קשור, ודאי שצריך למצוא פתרון להעמדה לדין של נבחרי ציבור, וזה בעיה שגם בוודאי אם זה דמות פוליטית, זה מעורר בעיות וצריך לתת לזה מענה. אבל העובדה תובע כללי הוא נבחר ציבור, זה משהו שהוא בגדר כמעט מושכל יסוד בכל המדינות.
הבנו.
במדינת ישראל.
ניצינו את הנקודה
הזאת. הסיבה לזה היא נורא פשוטה, ואני רוצה להגיד, אנחנו באים עכשיו בטענות, מוצדקות לגמרי, בסדר, לממשלת ישראל, על כל חלקיה, הנבחרת ולא נבחרת, לצורך העניין, על פשיעה במגזר הערבי, נכון? אבל כדי מי נמצאים החוטים, של הטיפול בפשיעה, בארגוני הפשיעה במגזר הערבי. כל החוטים מוחזקים בידי היועצת. עכשיו, אם היועצת לא נותן דין וחשבון לממשלה הנבחרת, אם ראש הממשלה אומר לה, בואי תעשי ישיבה פעם בשבוע, והיא אומרת, אני החלטתי שלא.
שמחה רוטמן, בואו נספיק לגעת בעוד נושא אחד, וזה נכתב.
אם כבר אנחנו עושים בדיוק, בשיטת המשפט האמריקאית, כן, אז בבקשה.
אמרו שהייתה רעידת אדמה קלה בצפון, אני ראיתי את המכתב של טראמפ לנשיא המדינה, וראיתי את החתימה של טראמפ, וזה היה פשוט ססמוגרף. לדעתי חיברו אותו לססמוגרף, זה נראה כמו רעידת אדמה. תגיד לי, למה נשיא ארצות הברית צריך להתערב במערכת המשפט שלנו? זה לא ביזיון?
עכשיו, קודם ברוך יאמר שאני מדי פעם נפגש ומדבר עם שר המשפטים, אבל אתה שדרגת אותי הרבה יותר מזה, אתה טוען עכשיו שבעצם...
לא, איך אתה רואה את זה?
מה זה בעיניך?
יושב וממתין למוצא פיל.
יו"ר ועדת חוקה של הכנסת, מה עמדתך על זה שהנשיא האמריקאי מתערב לנו בהליך כזה?
אני אומר בצורה מאוד ברורה, הוא לא מתערב, הוא פונה לנשיא ומבקש חנינה, ואני חושב שכל אדם, בוודאי נשיא ארצות הברית...
מתערב, הוא אומר שהמשפט, מה שאתה בטח מסכים איתו, אבל יש הבדל אם אתה תסכים איתו, שזה לגמרי לגיטימי מבחינתך כפוליטיקאי, לבין שהנשיא יגיד שהמשפט הזה הוא משפט מטעמים פוליטיים, הנשיא האמריקאי, זה מתערב.
אז קודם כל, המשפט הזה הוא משפט מטעמים פוליטיים, בוודאי...
זה אתה חושב, אני כמובן אתווכח איתך, אבל זה לא הזמן, השאלה היא נשיא...
אבל אני לא אוהב שגורמים זרים מתערבים בפוליטיקה ישראלית, בהחלטות מדיניות ישראליות וכדומה. מצד שני, אני חושב שאחרי שבמשך שנים רבות כל מי שניסה לתקן משהו במערכת המשפט, הסבירו לו שלא כדאי, אגב, בדיוק עכשיו עברתי על איזה פרוטוקול שאנחנו עשינו בזמן דיוני הרפורמה עם כל בכירי מערכת המשפט הישראלית, שהסבירו לנו שאם אנחנו קדם את הרפורמה, לדעתי גם ברוך לי, גם אתה אמרת איזה משהו ברוח הזאת, אז יוקרתה הבינלאומית של מערכת המשפט של מדינת ישראל תיפגע, זה הייתה הטענה, ולכן בוא לא ניגע ולא נתקן את מערכת המשפט שלנו. זה היה הטענה, התזה, גם באופוזיציה ובמקומות אחרים. אז אם היוקרה הבינלאומית של מערכת המשפט הישראלית יקרה לליבנו וזה אינטרס שלנו, אני חושב שזה בהחלט לגיטימי נדע, שהציבור הישראלי ידע שמשפט נתניהו נראה בעולם,
לא נראה בעולם, נראה אצל הנשיא טראמפ, שהוא איש מאוד חשוב,
ולא רק אצל טראמפ, כל מי שמכיר את פרטיו של משפט נתניהו,
שיש לו גם רקע דומה, כפי שאתה יודע, בוא
שנייה, תן לי לסיים את המשפט, אבל אני מסיים, הוא נראה בעולם בתור אחד הדברים המגוחכים ביותר שניתן לדמיין, אין איזה אחברה בעולם, אגב זה גם נבדק, שמעולם בשום מקום לא העמידו לדין אדם על סיקור אוהד או הענות חריגה.
לא, בסדר, אתה יודע, כשהשגריר האמריקאי דוחפים לו...
העיתון בעצמו.
תקשיב, כשדוחפים לשגריר האמריקאי בובת בקס בני ואומרים לה, לך איתה לבית משפט המחוזי בתל אביב, אז ברור שזה חלק מהקמפיין, וגם טראמפ לא נשכח שגם הוא יש לו עניין עם מערכת אכיפת החוק, הוא עושה אנלוגיות כנראה, עזוב את זה, לא ניכנס, אבל תגיד, אתה בכלל חושב שם המשפט הזה צריך להסתיים בחנינה? ככה אתה חושב? זה צריך להיות סוף הסיפור?
אני חושב שאם הדבר הזה יביא בהשקטת והרגעת הרוחות במדינת ישראל, ואולי לאיחוי השסע, אז אפשר וצריך לתת חנינה לכל מי שהיה מעורב בתפירת התיק לנתניהו.
תגיד לי, לא מתבקשת הודעה באשמה של מי שמבקש חנינה והבעת חרטה?
אז א', זה לא באמת, זה לא כתוב בחוק בשום מקום.
נכון, זה לא כתוב.
היו תקדימים בעבר שזה לא קרה.
יוסף מנקס. יוסף מנקס, פרשת קסטנר.
היו תקדימים בעבר לכך שזה לא קרה.
חריג.
זה בוודאי חריג, אבל אני חושב, כמו שאמרתי, גם אם מנדלבליט לא יבקש, אם זה יביא לשם...
לא, בסדר, זה דחקה באמת טובה, רוטמן, אבל באמת אני שואל אותך מבחינת... אבל נגד מנדלבליט...
נגמר לנו הזמן, חברים.
נגדו לא מתנהל משפט, ונגד ביבי מתנהל. לא, בסדר, זה טוב, אפילו צחקתי, זה היה מצחיק.
לא שומעים כלום.
ברוכי, זה לא דחקה בכלל.
משפט... לסיום.
כשהחוקר בתיקי נתניהו נשאל על הדוכן, נשאל על הדוכן, האם הוא חקר על הענות חריגה, והוא בכלל לא יודע מה זה הענות חריגה, הוא אומר את זה,
טוב,
לא
אנחנו נכנסים למשפט,
נכון, קראו לזה הענות חריגה, אז קראו לזה סיכור רועד.
אנחנו עוד נשוב ונעסוק בנושא הזה, תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. תודה רבה.
ושנשמע בשורות טובות.
אמן.
אמן, ושלום וערב טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
תשמע, היה אתמול מסמך שבהש הכללי כמעט נבלע. מבקר המדינה פרסם אתמול דוח חריף נגד הדרג המדיני, נגד הממשלות בעשורים האחרונים נדמה לי, וקבע שממשלות ישראל נמנעו באופן שיטתי קביעת מסמך של תפיסת ביטחון לאומי. איזה נזק הדבר הזה יכול לגרום?
לעניות דעתי הנזק מועט ביותר. אני שנים מנסה להסביר שהאמונה הזאת הכמעט דתית היא חסרת פשר. נגיד שהיה מסמך והיה כתוב בו דברים מרהיבים שכולם היו מסכימים עליהם. מה זה היה מונע את אחת הטעויות שהיו לנו בערב, ובסוף צריך לקבוע מדיניות. לא, אתה לא מוצא מסמך, אומרת, תראו בשורה 4 כתוב כך וכך, אז זאת היא המדיניות שלי. המסמך הזה בעיקרו הוא טוב לבניין הכוח, הפעלת הכוח הוא פשוט לא רלוונטי.
אז אולי זה באמת היה מונע את הקיצוצים בצבא?
ויש לו עוד יתרון אחד. הוא טוב למי שנכנס לתוך המערכת ורוצה להבין את החשיבה שלה. אבל נגיד שהיה כתוב במסמך משהו, לא חשוב מה, וממנו היה עולה שצריך להיות צדק של 4. והיה בא רמטכ"ל ואומר לשר הביטחון ולראש הממשלה, תקשיב, בתקציב שיש לי, אני ממליץ לרדת ל3, כי אחרת אני לא אוכל לעשות את א', ב', ג' וד'. אז מה אם היו אומרים, אי אפשר כי כתוב במסמך? הם היו מאשרים לרדת ל3, כי ככה בני אדם עובדים. הם לא עובדים לפי אם אתה לא אדם דתי מאוד, שכל פעם שיש לך בעיה, אתה מוציא את השולחן ערוך.
אבל רגע,
אני לא מקבל החלטה עד שאני לא רואה מה כתוב בשולחן ערוך.
אז למה, נתניהו, אבל נתניהו חשב אחרת, בעצמו.
רגע, שנייה. כל דבר הופך להיות אישי.
מה, לא, המבקר מבקר את נתניהו, מה אישי?
המבקר מבקר, אז מה?
אז המבקר זה שטויות, זה גורניש, זה צחוקים, זה חרטוטים.
לא אמרתי, במקרה, קודם כל, חלק מהדברים שהמבקר אומר, בתולדות, בהיסטוריה של מבקר המדינה, זה חרטוטים. זה עדנו במבקר המדינה, לא היה כיפת ברזל, כי נעשתה לא נפי הנועל. רגע אחד. אני מנסה רגע לא להיות אישי, אלא להיות ענייני.
מה זה אישי? הוא מדבר על נתניהו, זה לא אישי, הוא ראש הממשלה.
אז מה אם הוא מדבר על נתניהו? אז מה, הוא מזכיר עוד 4 ראשי.
נכון, אבל נתניהו הוא ראש הממשלה הנוכחי.
אבל זה לא רלוונטי.
הוא הכי הרבה זמן. אוקיי, תמשיך.
באמת, עוד פעם אתם חוזרים לאישי, זה לא חשוב.
יש לך פשוט רגישות, סליחה אלוף עמידרור, אני מראיין אותך לא מעט פעמים, אני פשוט חושב שיש לך רגישות לנושא הזה. זה בסדר לשאול שאלות על ראש הממשלה?
יש לי רגישות, כי במקום לעסוק בעניין, עוסקים בבן אדם.
בבקשה, אני לא אפריע לך להסביר
את זה. האם מדינת ישראל צריכה שאלה תפיסת ביטחון כתובה? עדיף כנראה שכן. אבל אם לא, אין בזה נזק גדול, כי ממילא רוב ההחלטות לא מתקבלות. אמרתי לכם, כמו אצל יהודים דתיים שהם לא מקבלים שום החלטה, שהם לא מסתכלים במשנה ברורה. אלא, או אצל הרב עובדיה, בחברה דעת. אלא, יש בעיה, דנים בבעיה. וזה שכתוב באיזשהו מסמך משהו, לא יחייב אף אחד, ובצדק לא יחייב אף אחד. כי נכתב מסמך, ואחרי שנה התנאים השתנו,
אבל
לא משנה כל פעם את המדינים.
זה גם מסביר למה ראשי ממשלה...
אריה, תן לי שנייה. חלק מהבעיה של ראשי הממשלה, שמי אני אגיד להם, ולמה לא עשיתם לפי סעיף 8? אני אומרים, חבר'ה, אל תציקו לנו, לא נעשה לפי שום סעיף, כי לא יהיה. ראש הממשלה היחיד, אם רוצים להיות אישית, ראש הממשלה היחיד בתולדות מדינת ישראל שישב וכתב תפיסת ביטחון ממש.
בן גוריון כתב
ערכת מצב. כשכתב תפיסת ביטחון ממש, היה בנימין נתניהו, הוא העביר אותה להערות לכמה וכמה אנשים, מכאן אני מכיר את פרטיה.
נכון.
ובסוף הוא לא הפך אותה לפורמלית.
הוא לא סיים אותה. הוא הציג את המסמך לשרים, הוא לא הביא את זה לאישור הרשמי, וזה מה שקובע אנגלמן. התפיסה שאני רק מתחיל לך, הוא אומר, התפיסה שגיבש נתניהו לא מומשה, לא תוקצבה, לא נגזרו ממנה תוכניות עבודה.
אין דבר כזה תפיסה, אי הבנה, אין דבר כזה תפיסה ביטחון מתוקצבת. מה שמתוכנה, מה שמתוקצב, זה תוכנית העבודה השנתית. תוכנית העבודה השנתית, או הרב שנתית בחלק מהמקומות. לא מתקצבים תפיסת ביטחון בשום מקום בעולם. אבל זה המצאה של מבקר המדינה. מה שמממנים זה לא את תפיסת הביטחון, אלא את תוכנית העבודה. והשאלה עד כמה תוכניות העבודה שאושרו על ידי הממשלה, היו דומות, מגזרות, יוצאות, קשורות לתוכנית, לתפיסת הביטחון שביבי כתב לעצמו. הוא כאילו מחויב כי הוא כתב אותה. אני לא יודע להגיד לך, לא עשיתי על זה.
הוא גם כתב ספר, אבל אלוף המדרור, אולי זה דומה למסקנות של הוועדה שהמליצה לא לשלם מחירים בלתי הגיוניים בהחלפת שבויים או חטופים או אסירים. הממשלה לא אימצה אותה כי היא לא רצתה לסנדל את עצמה. אולי היא לא רוצה לסנדל את עצמה בהחלטות לגבי גודל צבא היבשה, למשל.
בתפיסת הביטחון לא אמורה להיות כתובה, לא אמור להיות כתוב מה גודל צבא היבשה. אמור להיות מוגדר מה מצפים מצבא היבשה לעשות, והרמטכ"ל, בכלל מהצבא לעשות, והרמטכ"ל צריך לגזור מזה ולומר, תראו, זה מה שאתם רוצים שאני אעשה, או אני אשמר, או אני אבצע, אז אני צריך סדר גודל כזה וכזה וכזה. ואז נכנסים כבר לאינטגריטי, כמה כסף יש, ברור. כמה רוצים בתקציב, הרי בסוף, תפיסת הביטחון היא רק חלק מנייר כולל שאין במדינת ישראל, שנקרא לו תפיסת העוצמה של מדינת ישראל. מה צריך לקרוא בחינוך, מה צריך לקרוא בבריאות,
יש לי שאלה אליך, קצרה, אלוף המדרור.
יש לנו רק 30 שניות.
קצר, קצר, קצר. אתה הופעת הרי בפני הוועדה, נכון? בפני הצוות.
וגם יש לי נייר כתוב, שאני קורא לו תפיסת הביטחון הלכה למעשה.
ברור. לא, אז רק השאלה שלי, לא, ההתרשמות, זה דווקא מעניין אותי מה שאמרת על הנושא הזה של הדוחות וחוסר ההבנה שלהם. אלה החבר'ה שבודקים עכשיו שורה ארוכה של דוחות לגבי השבעה באוקטובר. אתה אומר להיות ספקן לגבי איכות הדוחות האלה.
בוא אני אומר לך מה, אני בכלל על ביקורת. אני שהשתחררתי, הציעו להיות אחראי על מערך, על הביקורת, במבקר המדינה אחראי על הביקורת של מערכת הביטחון. וסירבתי, אמרתי, אני באופי עושה, לא מבקר. אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הביקורת בטבעה מתמקדת באיזושהי בעיה. ואז בתוך הבעיה הזאת היא מאתרת כל מיני דברים. אבל העולם לא בנוי רק מהפרט הזה. הוא בנוי מהרבה דברים.
תמונה כללית. תמונה כללית.
ויכולה לקחת ולשאול, אז מה, איך זה ישפיע על דברים אחרים? ולכן, יותר מדי פעמים היא נהירה משהו. שאתה אומר...
אנחנו חייבים לסיים. משפט לסיום.
בעבר. זה לא איזה ביקורת כללית, אלא נסה להבין מה אנשים עשו או לא עשו בהקשר למלחמה. שם אני מקווה שהתרומה שלה תהיה יותר גדולה, אני מקווה את עכשיו תדול במקצועיות של האנשים.
האלוף יעקב המדרור, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
ערב טוב. הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה בכנסת.
אהלן, ערב טוב.
שלום לך, ראש המפלגה שלך יאיר לפיד שמע שטראמפ כתב מכתב לנשיא הרצוג וביקש שהוא יכון את נתניהו, והוא צייץ תזכורת, החוק הישראלי קובע שהתנאי הראשון לקבלת חנינה היא הודעה באשמה והבעת חרטה על המעשים. איפה הבעיה שלי? שאין חוק כזה.
כן, אז אתה שואל אותי?
אז אני שואל אותך, למה לא תפטרי את יושב ראש המפלגה שלך באבון זה שהוא לא מכיר את החוק הישראלי?
קודם כל, החוק כמובן מדבר על העבריינים שהם יכולים לקבל חנינה, אבל עם השנים התפתחו נהלים שבהם הוא מבקש, או המשפחה שלו מבקשת, ואחרי שזה הודעה באשמה, אז כאילו מה שלפיד ניסה לומר זה שיש תהליך אמיתי ש... וככה בטח לא מתנהלים, אבל מעבר להכל, לקחת רק חלק מהדברים.
לא, רגע, רק נגיע על החוק.
זה ההתערבות של אתה לוקח אותי לפרוצדורה, אבל המהות...
אני איש הפרוצדורה.
המהות זה התערבות בכלל.
צריך לומר שהחוק שעוסק בחנינה, החוק שעוסק בחנינה...
כן, אני יודעת שזה...
מאוד רזה, מאוד רזה. הוא בסך הכל אומר שהנשיא רשאי לחון עבריינים. זהו.
נכון, זה מה שכתוב.
נכון.
אבל התפתחו נהלים, והתפתחו, אתם יודעים, עם השנים... אבל...
לא, אגב, זה שנתניהו שם את עצמו תחת ההגדרה הזאת של עבריינים, זה...
זה אירוע בפני עצמו, כי הוא מבחינתו, הוא בכלל לא שם, והתיקים קורסים, ו...
אבל תגידי, הרי יש טענה, את זוכרת כשהנשיא טראמפ אמר בכנסת את אותו אירוע פנטסטי עם ה...
כן, עם החנינה.
אז ליברמן קם ומחה כפיים, וכולם התפלו למה הוא מוחה כפיים. אני אגב חושב שהוא מחה בטעות, אולי הוא לא היה...
בטעות.
אבל הוא לא. אבל לא, רגע.
אני יודעת מה הוא אמר, נכון.
אבל אחרי זה, ההסבר שהוא נתן, זה שהוא רוצה שנתניהו יעוף מהכנסת, יעוף מהחיים הפוליטיים באמצעות החנינה הזאת, אז אולי זה דווקא יכול להיות דבר טוב, אולי ליברמן צודק.
אבל מה שנתניהו רוצה, זה את אותה חנינה, ולחזור לכנסת. הוא הרי לרגע יום אחד לא דיבר על זה שהוא...
נכון, אבל יכול להיות...
הוא לא הולך לשם, זה שליברמן רוצה, זה wishful thinking, מה שנקרא.
יכול להיות שהנשיא הרצוג מתכוון להציע חבילה. לא רק, בזאת אני...
להזיבה של החיים ה...
חבילה שכוללת כמה דברים, לא רק חנינה, כי יכול להיות שזה גשר לפתרון המצוקה שהמדינה תקועה בה די הרבה זמן.
כן, אני מניחה שזה יכול להיות פתרון, רק שצריך לשאול את הקלה, והקלה שמדובר לצורך העניין בבנימין נתניהו, אומר כל הזמן, כולל השבוע במליאה, שהוא רוצה לצאת לבחירות, והוא רוצה להיבחר מחדש, והוא רוצה להישאר כנראה ראש ממשלה עד קצה ימים. זה שאנחנו החלטנו בפורום שלנו, שזה מאוד נחמד, שניתן לו חנינה והוא יעזוב, אבל הוא לא שם בכלל, אני ראיתי אותו ביום שני במליאת הכנסת, חבר'ה.
תגידי, את גם...
ראיתי ושמעתי אותו.
את גם בחושייך הפוליטיים חושבת שהעובדה שהנשיא הרצוג עשה לסיפור הזה אאוטינג בצורה כל כך בולטת ומרשימה זה כי הוא רוצה לרמז משהו על כך שאם תהיה בקשת חנינה... זה ישקול ברצינות, זה לא ישקול סתם, זה חתיכת ישקול. הוא כבר מפלרטט עם הדבר הזה הרבה מאוד זמן, אנחנו יודעים שהדבר היחיד שהוא עומד עליו בצורה ברורה, זה הסיפור הזה שבאמת שזה יוגש על ידי ראש הממשלה או מי מבני ביתו.
כן, זה הנערים אגב שהתפתחו.
לא, אני אומר, וזהו, אבל לי נשמע שהוא בעניין, חוץ מזה.
כן, אבל יש רק בעיה אחת. שאתה בטח מכיר את זה, אבל שניכם, שהפעם היחידה שניתנה חנינה לפני שהוחלט, זה היה רק בקו 300, נכון?
זה אבא של הנשיא הנוכחי, הרצוג.
נכון, של הרצוג, וצריך לומר, הייתה גם דעת מיעוט שמשמעותית. אז אני לא יודעת באיזה קונסטלציה, אני מבינה שהוא עשה לזה אאוטינג, וזה בסדר, זה לא מפריע לי. אבל אני לא מבינה באיזה קונסטלציה הוא קבל לך, אבל אתה פרשן משפטי ברוכי. אני לא מצליחה להבין, אני הפשוטה, לא מצליחה להבין באיזה קטע הוא נותן חנינה למישהו שעוד לא הורשע.
כי את יודעת, כמו ש...
אנחנו בצרה.
לא, אני אגיד לך, מה שיכול... לא, כי כמו שהייתה אז חוות דעת שאמרה שאפשר לעשות את זה, ואם החוות דעת הזאת הלכו ועברו את בגד... נכון, לפני קו 300, לפני... אז היה אפילו לפני כתב אישום, אז אז היה תקדים, נכון, לזה אין תקדים, אז זה יהיה תקדים, כמו ששם היה תקדים, גם פה היו תקדים, גם פה...
אבל נדמה לי, חוות הכנסת בן ארי, שהיו לך גם השגות על המהות של התערבות ארצות הברית בעניינים שלנו. זוכר, ואני זוכר בימי המחאה שרבים פנו בישראל אל הקונגרס, אל סנאטורים והתחננו גם בממשל, פנו לנשיא ביידן, תתערב, תמנע את ההפיכה המשטרית.
אל מהותי, אגב, גם בסוף גם טראמפ הוא זה שהחזיר את החטופים, גם משפחות החטופים הלכו לטראמפ, הייתי בשבוע שעבר אצל משפחת
נאות, זה טוב או רע לבקש
סיוע? ניחמתי אותם והם אמרו לי שזה טראמפ וכמה שעות וימים הם היו שם. בוודאי שיש הרבה דברים שאנחנו פונים לעזרה של ארצות הברית בכל מה שקשור, אתה יודע, מבחינתי זה הומניטרי ההתערבות למען החטופים, אבל להתערב בתוך מערכת המשפט הישראלית, הרי במה אנחנו כל הזמן מתגעים? אנחנו אומרים אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון כי יש לנו מערכת משפט עצמאית, על זה אנחנו מדברים, זה מה שאני טסה לחול,
ראשי, מדינות בעולם, ראשי מדינות בעולם פנו לישראל וביקשו לחון את אייכמן, לא לתלות אותו, זה מקובל.
אוקיי, אתה משווה.
הלכת רחוק.
אני לא משווה, אני רק אומר לך. הלכת רחוק. אנשים בעולם פונים למדינות אחרות ומבקשים חנינה לבן אדם שהם לא פגשו בחיים.
לא, אבל זה אולי...
מנדלה שוחרר ככה.
כן, מנדלה, בסדר, זה היה קמפיין בינלאומי. בוא, אתה משווה את מנדלה לנתניהו, הגענו לשם.
לא משווה כלום לכלום, אבל זה לא פעם ראשונה שראש ממשלת ליכטנשטיין פונה ומבקש לשחרר אסירה בוונצואלה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה, ערב טוב. הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך, ערב טוב. יש דאגה בצהל מהתפרצות אלימה ביהודה ושומרון, בין השאר על רקע ההתנגשות החריפה אתמול בדיר שרף, שהוצתו כלי רכב בידי פעילים קיצוניים. מה זה פעילים קיצוניים? נערי גבעות?
בצהל כבר לא קוראים נערי גבעות, זה יותר מדי רומנטי, זה נוער מופרע, חסר רסן, כמו שאומרים בצהל, שמקומו מאחורי סורג ובריח.
תשמע, אני חטפתי אבנים מחבר'ה כאלה, ואני יכול להגיד לך, מקור ראשון, אין להם אלוהים. מה עושים?
לא שאין להם אלוהים, זה קצת בעיה, אתה יודע, אין להם לא רק אלוהים, אין להם חוק.
אין להם גם רב, וזה יותר קשה, כלומר, אין להם איזה מנהיג שבאופן מובהק מצייתים לו.
אריה, סליחה שאני, אתה יודע מה, גם אבי, אני אשאל את שניכם, מה אתם חושבים על, אתמול ריאנתי או שלשום, את איש היישוב שלך, את אבי אריאלי, אריה, שאמר...
אל תגיד אבי אריאלי, תגיד א',
הוא כבר נחשף, והוא היה ראש החטיבה היהודית בשבק, והוא אומר שהעובדה שבוטלו המעצרים המנהליים, הן אחת הסיבות המשמעותיות, כן, העובדה הזאת היא אחת הסיבות המשמעותיות לעלייה במעשה האלימות הללו, שלא לומר טרור.
הוא צודק במאת האחוזים. שר הביטחון העדיף לבטל את המעצרים המנהליים, שר הביטחון גם שותק היום. הוא מתעסק בגלי צהל, במקום מתעסק בדברים המהותיים שבאמת מטרידים את מערכת הביטחון. הוא לא מגנה, למרות שתקפו אתמול גם חיילים באירוע הזה, למרות שהאירוע הזה יכול באירוע כזה או דומה לו, יכול להציץ באחת את כל ה... לא רק את היוש, אלא אזורים נוספים במזרח התיכון. תראו, אנחנו נמצאים בתקופת המסיק, לקראת סוף תקופת המסיק של הזיתים, זה מתחיל באוקטובר, נגמר איפשהו באמצע נובמבר. השנה היו רק בחודש אוקטובר 86 אירועים של אלימות כאלה ואחרים כנגד חבר'ה שעוסקים את הזיתים, זה 25 יותר ממה שהיה בשנה שעברה. ואנחנו רואים עלייה, בפי צהל לפחות, עלייה בכל האירועים והחומרה של האירועים בשבוע...
ונזכיר את הפנייה של המחתים לרמטכ"ל בעניין הזה. אגב, אני מבין שאלוף הפיקוד אמור צריך להיות לומר משהו בנושא, נכון?
הוא כבר אמר.
אמר, אוקיי.
הוא דיבר את היום בבוקר עם קצינים, הוא אמר ש... תשמע, אלוף באמת מרגיש מתוסכל מהעניין הזה. תראו, אתמול תפסו מספר פורים, הצבא תפס מספר פורים, המחת עצמו, מחת הגזרה, תפס שלושה פורים, נאבק איתם, תפס אותם, עצר אותם, הביא אותם למחוז שי. אתם יודעים מה עשו איתם?
מה עשו?
שחררו אותם הביתה.
וואו, למה אני לא מופיע?
שחררו אותם בערבות או סתם שחררו?
משנה. מה זה משנה?
לא, שאלה אם הולכים למצות הליכים משפטיים.
נזכיר מי מפקד מחוז שי ולמי הוא היה, למי הוא היה מקורב ומי רצה שהוא ימונה.
אבל אבי, יש לי שאלה אליך בקשר למספרים שציטטת.
אם הם היו עדי הפועל תל אביב עם חוצות אדומות, סביר להניח שהם היו רואים שופט בבוקר.
כמה מהאוהדים של תל אביב יעמדו לדין בסוף, אני לא יודע, אבל אתה ציטטת מספרים שמעידים על עלייה בפעילות האלימה מצד יהודים נגד ערבים. תגיד לי, הייתה עלייה בזריקת אבנים ובקטבים בשלושת החודשים האחרונים?
יש בימים האחרונים עלייה מאוד חדה במספר השלכת הבקטבים בכבישי יהודה ושומרון מצד פלסטינים, מחבלים, אבל חברים, זה לא קשור אחד בשני.
לא, אני רק רציתי להגיד שלפעמים זה תלוי איך אתה סופר ומה אתה סופר, כי בסוף הפסיקו לי לספור זריקות אבנים, זה קורה כל כך הרבה.
לא, לא, לא,
אנשים כבר לא מתלוננים.
בסדר, אבל אריה, אנחנו לא הרי ברור לנו שאנחנו חווים הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, טרור משכננו, נקרא לזה, כן? טרור ערבי. אבל כשאנחנו, השאלה אם אנחנו, עכשיו איך אנחנו מטפלים טרור ערבי יותר טוב, פחות טוב, זו שאלה שצריך לבדוק אותה. מה אנחנו צריכים לעשות? אבל בטרור היהודי יש הזנחה מכוונת פוליטית.
עוד דבר, ברשותכם, אומר אלוף הפיקוד וקצינים בכירים בפיקוד מרכז, אומרים, חבר'ה, בגלל שאנחנו מתעסקים עכשיו עם החבר'ה של נוער הגבוהות הזה, הנאציסטים האלה, בלגן, אנחנו הרבה מאוד מעצומת לב הביטחונית להתמודד עם אותם אלה שזורקים אבנים ובקטבים, בצירים, והמעצרים והפשיטות בכפרים, לא מבצעים. כי בסוף יש כוח אדם מוגבל ואמצעים מוגבלים לצה"ל, ואם אתה צריך להתעסק ולשמור על הפלסטינים מפני הפורים היהודים, אז אתה לא יכול להתעסק ולחפש את המחבלים שאורבים לנו בקבוקי תבערה בצירים המרכזיים ביהודה ושומרון.
ובצה"ל חושבים שאם יחדשו את המעצרים המנהליים זה יכול להקטין את היקפי התופעה.
זה לא רק המעצרים המנהליים, אבל זה
אחד הדברים.
אחד
הדברים, ראש בראשונה, חבר'ה, ראש ממשלה,
מעצרים מנהלים, יש גם הרחקות. נגמר לנו הזמן. אבי אשכנזי, תודה רבה.
תודה לכם, חברים.
ערב טוב. ולא נותר לנו אלא להודות למי שעסקו במלאכה. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור אילי זק, ובדיגיטל היו עידן נאור, אחי אדלוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו, ספורט עם פרימו, נימני ואוזן. תודה רבה, תודה רבה.
תודה, ארי, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב.